הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חלון לעולם החדשנות. קניין רוחני, פטנטים, סימני מסחר ומה שביניהם. בהגשת ענת סמוראי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חלום לעולם החדשנות. בפרק הזה אני שמחה מאוד לארח את גיל גולדשטיין. גיל הוא יועץ אסטרטגי, יזם והמייסד של קרן ההשקעות Idea Found. היי גיל.
אהלן.
ואיתנו באולפן, דוקטור לירז מרגלית, מומחית בעיצוב תודעה. לירז היא בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה, עם התמחות בתורת המשחקים וכלכלה התנהגותית. היא מרצה מבוקשת בכנסים בארץ, בעולם, היא מייצת לגופים גדולים, גלובליים ומקומיים, נייקי, נסלה, בנק הפועלים ועוד. היא מובילה פודקאסט בשם מעצבים תודעה, כותרת טורים בעיתונות מקומית ובינלאומית מקצועית, וגם יזמית ושותפה בסטארט-אפ וחברת בורד ב-Idea Found. היי לירז.
היי, שלום שלום.
אהלן. אז תודה רבה לשניכם שהגעתם. אז גיל, ספר למאזינים על Idea Found. איך נולד הרעיון?
הרעיון נולד באזור הקורונה, שאני הסתובבתי הרבה זמן עם מחשבה לעשות, להקים קרן השקעות. אני חושב שהרבה אנשים חולמים על הדבר הזה, ואני הרבה זמן לא מצאתי את הבידול, מה יש לי להוסיף לקרן השקעות, ומתישהו עשיתי פרויקט בכנסת עם פרופסור דוד פסיג, ושם התחברנו לאיזשהו תהליך, ואני נתתי לו תזה שלי, והוא מאוד התחבר אליה, ומשם פיתחנו את זה. בגדול התזה אומרת שהיום כל עולם החדשנות וכל עולם הוויסיז, הוא מסתכל כמו חור של מיקרוסקופ על אחוז אחד מהאוכלוסייה, זה אחוז שמסוגל לעזוב הכל ולהקים סטארט-אפ, זה פחות מאחוז אחד, ואנחנו באנו ואמרנו ה-99% הנותרים, יש להם המון רעיונות, יש שם המון רעש וקשה למצוא את הדברים הטובים, אבל בגדול יש שם יותר רעיונות, ופרופסור פסיג מאוד זרם עם זה, שבסוף בתוך ה-99% הזה יש יותר רעיונות מאשר בוויסיז ובדברים המקובלים. רק פשוט זה נמצא בתוך המון רעש ובנליות ופנטזיות, ואנחנו בנינו מנגנון שהוא מוצא את הרעיונות הטובים אצל האנשים שלא יכולים להקים סטארט-אפ.
אוקיי, אז בעצם אתה מדבר על חוכמת האמונים?
על נטוורק אפקטס, על אפקטים של רשת ועל חוכמת האמונים.
אוקיי, ולירה, אז איך הגעת בעצם ל-Idea Found? איך החבור הזה נוצר?
אז אני חייבת לתת ככה את כל זכויות היוצרים על החיבור לגיל, שיושב פה. ואני רגע אגיד את האמת, שהוא בא ואמר לי, וכזה לא האמנתי שהולך לגרות מזה משהו, שהוא יכול לבוא ולהקים את זה, ובאמת ככה אני חייבת להגיד על עצמי, שאני מתעסקת הרבה ברושם ראשוני, ומה אנחנו קולטים, ומה הווייבים, אז לא האמנתי לך. ובאמת לקח עוד שתי פגישות לדעתי, שככה הוא קנה אותי עם הרעיון הזה, ואני חושבת שבסוף הוא באמת דיבר על הסטטיסטיקות, מה שאנחנו רואים היום באוכלוסייה, אבל כשאנחנו מסתכלים היום מבחינה פסיכולוגית על אנשים, אין כמעט בן אדם שאין לו את ה... יש לי רעיון לסטארט-אפ, אבל מפה ועד להוציא לפועל, זה משהו שהוא כמעט ולא קורה, וגם כשהוא קורה, גם כל היזמים שיש היום, אנחנו רואים מה האחוזים. אנחנו רואים שהאחוזים הם משהו כמו 1-2% מאלה שמקימים סטארט-אפ, שבאמת ככה מוצאים אותו לפועל, ולכן אני חושבת שיש פה המון פוטנציאל ברעיון הזה.
מקסים. אז גיל, איך זה בעצם עובד? הקרן מתבססת על חוכמת ההמונים. לכל אחד מאיתנו יש איזשהו רעיון, קמתי בבוקר, פתאום עלה לי איזשהו רעיון, אבל לא באמת יש לנו את היכולת לעזוב את המשרה שלנו, להקים סטארט-אפ, להפוך את הרעיון למציאות, יכולות ניהוליות, טכנולוגיות, פיננסיות. מה התהליך, במה זה כרוך? איך אני כבן אדם פרטי, עכשיו קמתי בבוקר ויש לי רעיון, מה אני עושה?
מאז שקמה Idea Found, אז פעם ראשונה בהיסטוריה יש לך מה לעשות. עד אתה, לא היה לך שום דבר מה לעשות עם זה, ובאמת על המון רעיונות, מיליוני רעיונות, נשארים במגירה, ובאמת אף אחד לא מצליח לעשות איתם כלום. אנחנו, זה בדיוק מה שבאנו לגעת. אנחנו באנו לקחת את האנשים שיש להם את הרעיון, ואין להם את היכולת או לא רוצים, ואנחנו עובדים על ידי הפירוק של הדבר לשתיים. זה משהו שנחשב היום בתעשייה שאי אפשר לפרק אותו, שאי אפשר להפריד בין היזם לרעיון. ואנחנו עשינו את זה. אנחנו, אם מסתכלים על המסר השני באתר שלנו, זה שה-ideas are worthless, של רעיונות הם חסרי ערך בגלל, ללא ההוצאה לפועל שלהם. אבל אנחנו, בהתחלה, אנחנו מפרידים את הדברים, ומחברים אותם בהמשך באופטימיזציה. הקרן שלנו מחולקת לשתי רגליים נפרדות לחלוטין. רגל אחת עושה reaching out לציבור הרחב, לאנשים שלא יכולים להקים סטארט-אפ, שכל אחד מהם יש לו את המקצוע שלו ואת התחביב שלו ואיזושהי התעמקות במשהו ספציפי ואיזשהו רעיון מקורי. ובגדול אנחנו פונים אליהם, אומרים להם שאנחנו לא צריכים מהם שום מחויבות, רק את הרעיון. ברגע שהם מגישים לנו את הרעיון, הוא עובר תהליך סינון, שאנחנו מציעים היום לאנשים דרך ויינט, שהם שותפים שלנו, אנחנו מציעים לאנשים לרוחב, להמון אנשים שימכרו לנו את הרעיון, אז מקים אותנו בהמון רעיונות. אנחנו בנינו מערכת שמסננת את הרעיונות בצורה מאוד ייחודית, ובסוף אנחנו, מתוך 10,000 רעיונות, אנחנו מוצאים את 10 הרעיונות הטובים ביותר, על ידי תהליך שהוא כבר אופטימיזציה למה שקורה היום ב-ideation או בסטארט-אפים שיוצאים לדרך. כבר פה יש לנו איזושהי אופטימיזציה, מתוך 10,000 רעיונות גרועים מאוד, מצאנו 10 שהם מדהימים. הם פורצי דרך, הם מקוריים, והם יכולים לשנות משהו בעולם הזה. ברגע שמצאנו את 10 הרעיונות, אנחנו עוברים לרגל השנייה של הקרן, שהיא בשותפות עם חברת הנטר. הנטר זה חברת האיתור בכירים המובילה בישראל, והם גם שותפים, הם הנציגים בישראל של החברת הסמת בכירים הכי גדולה בעולם, של קסטריה. אנחנו בהמשך הולכים די מיד לעשות איתם פולים כאלה בעוד מקום, בעוד מקומות בעולם. ואנחנו כבר שנתיים בונים פול של פאונדרים, שאנחנו עשינו תהליכים מאוד, מאוד עמוקים ללזהות DNA של פאונדרים, ואנחנו בנינו מבחן. אנחנו מציעים לאנשים לעבור את המבחן הזה, כל מי שרוצה מוזמן לעבור את, לנסות לעבור את המבחן, מבחן מאוד קשה. פאונדר זה משהו שכל העולם היום, בעולם החדשנות ובעולם הוויסיס, כולם מחפשים לפצח את ה-DNA של פאונדרים. אנחנו חושבים שהיום, מהיכרות עמוקה עם מה שקורה בדברים האלה בעולם, אנחנו חושבים שאנחנו פיתחנו מנגנון שהוא אחד המתקדמים לדבר הזה. ואם עברת את הרעיון שלנו, את המבחן שלנו, אתה נכנס לפול סטנדביי. והפול סטנדביי הזה אמור בתוך כשנה להיות עם 400 תותחי על, שהם פאונדרים, לפעמים פרסט טיימרים ולפעמים עם ניסיון. ובגדול, כל פעם שנבחרים 10 הרעיונות, עוברים לאנטר, ושם מוצאים לכל אחד מהרעיונות פאונדר, שהוא מבין באותו תחום, והוא כרגע פנוי, ויש לו סכין בין השיניים, ואנחנו סומכים עליו שהוא ידע להרים את הדבר הדי מטורף הזה שנקרא Early Stage Startup.
אוקיי, אז לירז, לפני חודש בערך היה לנו את הסבב הראשון של בחירת 10 הרעיונות הראשונים, והעברת לנו הרצאה מרתקת על התכונות האישיות של הפאונדר, של היזם הזה. ולמה, ואמרת שיזם שכבר עשה אקזיט, הוא לא בהכרח היזם שנכון להשקיע בו. את יכולה לפרט קצת?
כן, כן, בטח. אז קודם כל, יש איזושהי הנחת יסוד, בכלל בעולם היזמות, ובכלל כשאנחנו מסתכלים על משקיעים, אז הם יעדיפו להשקיע, ללכת על בטוח, כי המוח שלנו תמיד מחפש את הוודאות, והוא מחפש לקחת גם אנשים שמחפשים סיכונים, עדיין יגדרו אותם באופן מסוים, והדרך הכי טובה לגדר מישהו, זה לבוא וללכת עם ההנחה הבאה. אם מישהו כבר הצליח, אם הוא כבר יצר את הקשרים שלו בתחום, אם הוא כבר יודע מה שנקרא what it takes, אז יהיה לו יותר קל בפעם השנייה. עכשיו, יש פה אמירה שהיא נכונה ולא נכונה. זה נכון שהוא כבר היה בתהליך, אז יכול להיות שהוא לא ייפול לחלק מהבורות, אבל יש פה אבל משמעותי שהם לא לוקחים בחשבון, וזה האבל הפסיכולוגי. כשאני מסתכלת, ועשיתי מחקר עבור קרן השקעות, הם רצו שאני אסביר להם מהם התכונות של יזמים, מה צריך כדי להיות יזם. ובהתחלה הסתכלנו על המון תכונות אישיות, על הביג פייב, יש תכונה כמו פתיחות לחוויות, ויש תכונה שמדברת על conscientiousness, שזה מצפוניות, שזה אני הולך ועושה כל מטרה עד הסוף, ויש תכונה של נוירוטיות, וממש אנחנו רואים חמישה מימדים של תכונות, אבל כשאני מסתכלת על תוצאות, זה לא היה שם. כלומר, לא הייתה תכונה אחת, אולי פתיחות לחוויות, אבל גם לא היה איזה מתאם מובהק. ואז הסתכלתי שוב, וחזרתי לתוך הרעיונות, וראיתי שיש דבר אחד שהוא משותף בצורה מובהקת לכל היזמים, וזו הייתה תכונה שהגדרתי אותה כרעב. ומה הכוונה רעב? איזשהו צורך בלתי מוסבר להוכיח את עצמך. עכשיו, מאיפה זה מגיע? זה יכול לנבוע משלושה מקורות שונים. אחד, כי גדלתי בבית שאולי אח שלי תמיד היה זה שכולם הסתכלו עליו, ואני לא הייתי. זאת דוגמה אחת. יכול להיות שגדלתי בסביבה שהיא ככה מאוד קשה, וראיתי שאני יכול יותר. אני אמרתי לעצמי, אני יכול יותר מהחיים האלה, וזה יכול לנבוע ממקום שגם אם גדלתי בסביבה שהיא בסדר גמור, אף פעם לא הסתכלו עליי בתור הדבר, והיה לי מעין בעירה פנימית.
דרייב.
אני חייב לעולם, אפילו לא לעצמי, זה לעולם, זה להורים, וזה כזה מין תחושת אני אראה להם. ומה שמצאנו במחקר זה שאם אין לך את התכונה הזאת, יהיה לך הרבה יותר קשה להצליח. ואם יש לך אותה, אז כשאנחנו מסתכלים על אנשים שיש להם את התכונה הזאת, הם לא רואים בעיניים. ויש להם מה שנקרא הטיית האופטימיות. ומה זה הטיית האופטימיות? זה אומר שלא משנה כמה לא הם שומעים, מבחינת הקידוד במוח של הלא,
שומעים כן.
כן, מבחינתם זה איזה שטויות. הוא אמר לי לא, אני אתקשר עוד פעם, ואני אתקשר עוד פעם. ותנסי לחשוב על כל האנשים שאת מכירה, כמה אנשים באמת יגידו להם לא, ולא, ולא, והם יחזרו. אין דבר כזה, וזה באמת כבר לא קשור לא לאימפולסיביות, לא לפתיחות לחוויות, זה קשור לרעב, להראות לעולם, אני יצליח למרות כל מה שאמרו עליי, זה בא ממקום שהוא אפילו קצת שלילי. ואז, מה קורה? אני חוזרת לשאלה שלך. אנשים שהסביעו את הרעב הזה, לא משנה מה, פסיכולוגית, משהו שם יורד, הם כבר הצליחו, הם כבר יש להם יותר רגיעה ויותר מנוחה, ולכן, מה שאני הייתי עושה, הייתי דווקא מחפשת אנשים שיש להם עדיין את הרעב הזה, כי לא משנה מה, בפעם השנייה, תמיד אנחנו מסתכלים על יזמים שהם second time, והם לא משנה, הם יותר שקולים, הם יותר רגועים, ואני דווקא לא צריכה את הרוגע הזה, בעיקר לא בסביבה המאוד מטורפת של הסטארט-אפים.
מדהים, גיל, זה שיקול מהותי שמן הסתם לוקחים בחשבון.
אנחנו מחפשים את כחלק מהמבחן של הפאונדרים, אנחנו מחפשים פאונדר שיוכל, אם הוא בא בדלת ונסגרה הדלת, הוא ייכנס מהחלון, ואם החלון נסגר, הוא ימצא את החור של המזגן, ובסוף הוא איכשהו יגיע מתחת לרצפה. בגדול, הפרסיסטנס, אנחנו מחפשים אותה, ומצד שני, אנחנו גם יודעים שהיום, בחלק מהתהליך של בניית המבחן שלנו, אנחנו יודעים היום את העולם של הפיבוטים. זאת אומרת, סטארט-אפ כמעט אף פעם לא מסיים איפה שהוא התחיל. אז אנחנו מצד אחד בוחנים פסיכולוגית את הפרסיסטנס שלהם, שממש זה צריך להיות לרמת אובססיה. מצד שני, הוא חייב להיות פתוח למקום הזה של הפיבוטים. אז אנחנו, בתוך המבחן שלנו, יש לנו מדד לדבר הזה בשביל להיכנס לפול, אנחנו גם את זה בוחנים.
השילוב הזה הוא מדהים בין הפסיכולוגי לעסקי. אז קצת צהוב, בסדר, אבל במידה. הסבב הראשון כבר מאחורינו, נבחרו 10 רעיונות, נעלנו את עצמנו בחדר סגור עם הבורד, אני יכולה לשתף את המאזינים ששוקלים להגיש רעיונות שבחדר נכחו מיטב המוחות. כמובן, דוקטור לירז מרגלית, מובילים בקרנות השקעות, פאונדרים, יזמיים, דודו רינג, אחד המייסדים של איתורו, דוב ירקוני מקרן נילסן, חנה רדו, פרופסור צפירה גרבלסקי ליכטמן, רון מגן מאנטר ועוד ועוד. עוד ועוד. הוגשו אלפי רעיונות.
כן.
מתוך האלפים האלה עברנו בסופו של יום ונבחרו 10 בהצבעה של הנבחרת הזאת. אתה יכול לחלוק ממש מלמעלה איזה רעיון או שניים ככה מדליקים בלי לחשוף יותר מדי פרטים?
כן, אני רק רוצה לחדד משהו על, על השיטה של הסינון. השיטה של הסינון שלנו היא עובדת שמהאלפים למאה, בוחרת, יש איזושהי מערכת שבנינו, שזה משחק שאנשים משחקים אותו, שהוא מדרג את הרעיונות. ובגדול, לצוות הזה שאת תיארת, הצוות של אנשים, קודם כל עסוקים ומאוד חכמים, לשם מגיעים 100 רעיונות. 100 רעיונות האלה זה כבר רעיונות שסוננו בצורה לא רעה בכלל. כל 100 האלה אמורים להיות רעיונות כבר מאוד מעניינים. ואנחנו עדיין בתהליך שלנו עוד חותכים את זה ל-10. מה-100 מאוד טובים ל-10 מושלמים. 10 המושלמים שנבחרו זה מכל מיני כיוונים. הסבב הראשון שלנו הוא סבב, הוא סבב כללי, יכלת להגיש רעיון בכל נושא. הסבבים הבאים הם סבבים בנושא מסוים.
עכשיו נדבר גם על הבאים.
כן, וכדוגמה לרעיון מעניין, שאני מנסה להיזהר גם לשמור פה קצת על ה... על ה-IP, זה עוד לא, הדברים עוד לא רשומים כמו שצריך וכאלה, אבל לדוגמה הייתה, היה איזשהו רעיון למדבקה, שמדביקים באזור הצוואר.
אוי, אהבתי את הרעיון הזה נורא.
והמדבקה הזו היא מנטרת את כמות הקרני שמש שאתה סופג בגוף, משהו בסגנון מה שיש על טכנאי רנטגנים, של להבין כמה קרינה הם ספגו, ו... הדבר הזה גם בודק את הקרם, זאת אומרת, אתה מורח על זה את הקרם נגד... נגד שיזוף, אז הוא בודק גם אותו, הוא גם יכול לתת סטטיסטיקות של חוסרים בויטמין D, שנחשב מאוד חשוב היום. והדבר הזה, עכשיו אנחנו בדיוק בתהליך של לחבר לו פאונדר מהפול שלנו, ואנחנו מקווים שבשבועות הקרובים זה יצא לדרך ויתקן משהו בעולם הזה.
כן, האמת שהיו שם רעיונות מאוד 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 מיוחדים. היה סוער, נכון לרז?
היה מאוד.
היה מעניין.
היו הרבה אנשים, היו... בתהליך, זה היה תהליך ארוך, היינו אמורים להשיק את הקרן הזו בכלל בשמיני לאוקטובר, וזה נדחה. זה. היו הרבה אנשים שאמרו שהתהליך הזה של הסינון מהמאה לעשר, שהתהליך הזה הוא מלא, והאנשים האלה הרציניים, יהיה להם משעמם, והם יקומו לשירותים, והם ילכו. ואני דווקא, האנרגיה שהייתה שם הייתה באמת
לא,
כאילו...
לא, היה שם ויכוחים היה... סוערים.
אז מהבחינה הזו, שלא ידענו איך ייראה אירוע כזה, אף פעם לא עשו אירוע כזה בספיד דייטינג, שבשעתיים עוברים 100 רעיונות. אז בגדול זה צלח לנו מאוד, האנרגיה שם הייתה גבוהה, אנשים היו מבסוטים מהדיונים.
חד משמעית. אז לירז, יצירתיות. האם ליצירתיות יש בסיס גנטי? כל אחד יכול לאמץ חשיבה יצירתית? אם אני חושבת יצירתי ומחוץ לקופסה, מה הקשר בין יצירתיות לאינטליגנציה?
שאלות מעולות, אז אני אתחיל ככה, אם בעבר חשבנו שיצירתיות זה משהו שהוא, בואו נגיד, אולי לא גנטי, אבל מימי יוון העתיקה, כשהסתכלו על יצירתיות, היו בטוחים שזה משהו כמו מיסטיקה, כלומר שאני צינור, שיש איזה משהו אלוהי, ואז פתאום יש לי רעיון. סטיב ג'ובס, יש לו ציטוט מאוד מפורסם, שהוא אמר, אם אתה שואל אנשים יצירתיים, איך הם הגיעו לרעיון שלהם, הם ירגישו קצת אשמים, כי אין להם מושג. וזאת הייתה המחשבה עד לפני 70 שנה. ואז התחילו להיכנס יותר ויותר טכנולוגיות, שאפשרו לנו להסתכל על המוח של אדם יצירתי, והייתה איזושהי הנחה, שאם נסתכל מה קורה אצלהם במוח, נראה אצל אנשים יצירתיים, אנטומיה קצת שונה, חיבור קצת שונה. היום אנחנו מסתכלים לא רק על האזורי מוח, אלא על הקשרים ביניהם ואיך האזורים פועלים, ומסתכלים, וכלום. תקשיבי, כלום. אין שום דבר שונה אצל אנשים יצירתיים.
זאת אומרת, לא הרוח הקודש פתאום נחתה עליהם, הרוח היצירתיות. הרוח
הקודש, לא איזה קורטקס פרפרונטלי גדול, כלום. ואז לקחו את המחקר לכיוון אחר, ואז אמרו, אוקיי, אז אם זה לא ככה, אז מה בכל זאת יש אצל אנשים יצירתיים? ואני חייבת להגיד לך שהממצא מדהים, וזה גם הבסיס מאפשר לי בעצם לעשות סדנאות של יצירתיות, כי אחרת לא היה לי על מה לעשות סדנאות. הממצא הוא שכשאנחנו מסתכלים על ילדים, אז חוקר מאוד מאוד מפורסם מנאסה, אמר, לא מעניין אותי לאינטליגנציה, לא מעניין אותי כלום. מעניין אותי בנאסה למצוא אנשים כבר בילדות, שאני יכול לזהות שהם יצירתיים. ואז הוא גילה שיצירתיות זה תכונה שיש לכולנו, והיא הולכת ודואכת עם הזמן, מלבד לכמה אנשים. כלומר, כולנו התחלנו מאוד יצירתיים. עכשיו, מה הכוונה? ילד יכול לקחת מטטה, להסתכל על המטטה, ותוך שנייה להגיד, זה שרבית קסמים מעופף. מבוגרים יראו מטטה. כלומר, הם יראו גם את השרבית קסמים המעופף, אבל על זה תהיה בלימה. והבלימה הזאת זה כל מיני קיבעונות קוגנטיביים שבאים ואומרים, תקשיב, אתה צריך יעילות. כלומר, יש יעילות מצד אחד ויצירתיות מצד שני. עכשיו, ככל שאני יותר יעיל, אני רואה משהו ומיד מבין מה זה ועובר הלאה. ככל שאני יותר יצירתי, אני מסתכל על משהו מלמטה ורואה דברים שלא ראיתי קודם. אז זה לא מגיע באותו מקום. עכשיו, אנחנו יכולים ללמד אנשים להיות יצירתיים, אבל כשאני מסתכלת על מי יצירתי באמת, אין לו מה שנקרא נוקשות פונקציונלית. מה זה נוקשות פונקציונלית? אני שואלת אותך, תצפרי לי על עצמך. את יודעת מה רוב האנשים יגידו לי? אני מנהל מוצר. עכשיו, ברגע שאני רואה את עצמי כמנהלת מוצר, אז מבחינתי יש לימיט מאוד ברור למה אני יכולה לעשות. אבל אם אנשים לא רואים את עצמם בתוך איזה תווית, או לא מכניסים את עצמם לקטגוריה, הם יכולים לעשות הרבה יותר. עכשיו, ההטיות האלה, כמובן גם לי יש אותם, כי אם עכשיו, אני אגיד משהו שאני לא גאה בו בכלל, אבל הוא נכון. אם עכשיו תיכנס לחדר, בחורה, עם רסטות בשיער, נראה שהיא לא חפפה שבועיים, לבושה טלאים על טלאים, לי יש במוח קטגוריה, מגירה כזאת, שכתוב עליה תימעונים, וודו, טיול באודו, כל מיני אמירות כאלה. עכשיו, מבחינתי, ברגע שהכנסתי אותה לקטגוריה, יש לי את כל המידע עליה, לא צריכה להחליף את המילה נוספת. עכשיו, תיאורטית, היא יכלה הייתה להיות החברה הכי טובה שלי, אם הייתי יוצאת מתוך הקטגוריות האלה. העניין הוא שלא מספיק שיש לנו את החשיבה הזאת, זה נקראת חשיבה טופ דאון. כלומר, מי הקטגוריה? לא צריכה הרבה מידע, לוקחת את כל המידע ומשליחה עליו. לא משנה מה. ואז יש עוד הטיה, שהיא הטיה הכי מסוכנת שיש, שבאמת לאנשים יצירתיים אין אותה, שהיא נקראת הטיית האישוש. שזה אומר, אם כבר, אז יש לי רעיון לגבי אותה בחורה מסכנה, אז מעכשיו אני לא אחפש איך להפריך את הרעיון שלי, אני רק אחפש כל מיני רמזים בסביבה, שיבואו ויוששו ויגידו לי כמה אני מדהימה וצודקת. יחזקו. נגיד, אני הלכתי איתה לקפה, והיא הייתה לפניי, והיא אומרת לבריסטה, אני רוצה קפה, והבריסטה שואל איזה חלב, ונניח המסכנה אומרת חלב שיבולת, נגמר הסיפור. חלב שיבולת, ברור, אני ידעתי. עכשיו, אם היא הייתה אומרת חלב רגיל, זה היה יוצא החוצה, מתעדה, לא הייתי מתייחסת לזה בכלל. כלומר, אנשים יצירתיים, אני חוזרת לשאלה שלך, זה אנשים שרואים את העולם כמונו, רק אין להם את הפילטרים האלה שמקבעים אותם, ואז הם יכולים לבוא ולהסתכל על הדירות שלהם בבית ולהגיד, זה לא רק הדירה שלי בבית, זה גם חדר להשכרה, ואז אנחנו הולכים ל-Airbnb. הם הולכים, כי היום כשאנחנו מסתכלים על חדשנות, זה לא יש מאין, אין כבר יש מאין להמציא, נגמר הסיפור. היום אנחנו מסתכלים על דברים קיימים, ומסתכלים על דרך אחרת לראות אותם, ועכשיו שאני מחברת לך את הכל, את מבינה שהדרך היחידה זה להשתחרר מהכיבונות, וזה מה שיצירתיים עושים.
מה שאני לומד ממה שהיא אמרה זה שנהגתי בחוכמה עם ילדיי, שהם לא פקדו את התיכון.
לא אמרתי דבר כזה, אנחנו לא אומרים עכשיו לאנשים לא ללכת לבית הספר.
למה? את אמרת שאנחנו נולדים, אני מסכים איתך מאוד, אנחנו נולדים עם היכולת.
זה חוקר מנאסה, כן.
החוקר מנאסה אמר שאנחנו נולדים עם היכולות, ואז מתחילים לקלקל לנו אותם. אני חושב שהבית ספר...
לא, אז רגע, סליחה, אז אני מצטער, אני לא רוצה שהמאזינים... זה לא קלקול. בדיוק, זה גיזום סינפטי. מה זה גיזום סינפטי, רגע? זה אומר שאנחנו נולדים עם X קשרים מוחיים, X סינפסות, והמוח בתהליך מאוד טבעי, שהוא לא מסוכן, הוא בריא, הוא טבעי, הולכים ונפטרים מהקשרים האלה, והקשרים היחידים שנשארים זה הקשרים שאנחנו משתמשים בהם כל הזמן. זה יעילות. בגלל זה אין לי יכולת להסתכל על דברים חוץ מהסביבה שבה אני גדלה. והדרך לא לעשות את זה, זה באמת לחשוף ילדים לכמה שיותר תחומי עניין. זה בסדר, אבל זה לא שמערכת החינוך...
לא ללמוד, גיל, לא צריך לקחת את זה לכיוונים האלה. רגע, אני מוציאה אותך, כי גיל באמת יש לו יצירתיות אינסופית. בזה אנחנו מסכימות. הסבב ראשון כבר מאחורינו. הסבב הבא, בקרוב, אם אני לא טועה בפברואר, באיזה תחום?
בתחום הדיפנס טק, בתחום הביטחון, ביטחון לאומי. בכלל, צריך להבין שהאידיה פאנד, הסבב הראשון שלה, היה סבב של הרצת המערכות וכל מה שקשור בזה, והוא היה סבב שהוא פתוח לכל רעיון טוב. אנחנו שמענו אותו ובחנו אותו, סיננו אותו ובחרנו מתוך את הסרט הרעיונות. מעכשיו, כל סבב, כל רבעון, הוא בנושא מסוים. הסבב הקרוב הוא בעולמות הדיפנס טק, שגם שם בנינו בורד של אנשים, אדוויזורי בורד, צוות השופטים שלנו, מאנשים שהם מאוד, מאוד, מאוד כבר מוכרים, ויש להם הרבה, לחלקם יש קרנות השקעות, וחלקם
בתחום
הדיפנס טק, מה שקרה בעולם בשנה, שנתיים האחרונות, המון אנשים בכל העולם מאמינים בחבר'ה הישראלים שיביאו בשורות מהדיפנס טק, ויש לנו שם את יועז הנדל וצביקה חיימוביץ', ובאמת יש לנו שם חבר'ה מאוד into דיפנס טק, ואנחנו כבר במשך כמה שבועות עושים ריצ'ינג אאוט לאנשים, שאם יש להם רעיון בתחום הביטחון, יש לנו כרגע קצת מעל 200 רעיונות, רק התחלנו, אנחנו מעריכים שיגיעו אלפי רעיונות לפני תום הסבב. הסבב הבא, שהוא עוד 3 חודשים אחרי, הוא סבב של מדיקל דווייס. בו באותו אופן בנינו צוות של הבורד והשופטים, של אנשים שמובילים את תחום המדיקל דווייס בישראל וגם חלקם בעולם. כמעט כולם עם יוניקורנים גדולים, וברגע שהתגבש הצוות הזה, זה בימים הקרובים, הוא כבר יופיע באתר תוך כמה ימים, אנחנו פונים לכל הרופאים בעולם, ואומרים להם, אדון רופא, אתה הרי לא רוצה לקלקל לעצמך את הקריירה, בוא תמכור לנו את הרעיון. ואנחנו חושבים שלהמון רופאים, ב-day to day שלהם, שהם מתעסקים, יש להם פתאום איזה משהו שהם אומרים, אם אני אשנה ככה, אני יכול לשנות.
ואני לא יכול לעזוב את המשרה.
אני לא רוצה לעזוב את המשרה, אני בחור עם הרבה כישרון ויכולת, בחרתי קריירה.
אני אמכור את הרעיון שלי, יצמידו לו פאונדר, ייתנו לו מימון, ואני אקבל אחוזים אם זה יצליח, נכון?
בדיוק.
פחות או יותר.
בדיוק.
אוקיי. אז טיפ הזהב, גיל המאזינים, מה טיפ הזהב שלך לכל מי שחושב שיש לו איזשהו רעיון, עכשיו למגישי הרעיונות?
אני חושב שרוב האנשים מכירים את משחק הפוקר. אז אני רוצה להגיד להם שכשאתה מחזיק את הקלפים קרוב מדי לחזה, גם אתה לא רואה את הקלפים. ותיפתחו, אם אתם מבינים שאתם לא הולכים להקים את הסטארט-אפ הזה, אל תשאירו אותו במגירה, תוציאו אותו החוצה, אולי משהו יקרה איתו. הסטטיסטיקה היא סטטיסטיקה תמיד. אנחנו נותנים היום הזדמנות בדיוק לאנשים האלה, שהם לא יכולים לעשות את זה, שזה 99% מהציבור, נותנים להם הזדמנות להשתתף במשחק.
מדהים. ולירז, הטיפ שלך למאזינים?
אז אני חושבת שאחרי שאנשים שמעו אותנו, שמעו את גיל, אז פתאום יש להם כזה ארג' לחשוב על רעיונות, אז נותן להם, לתת להם טיפ. כשאנחנו חושבים על רעיונות, אנחנו לא חושבים עם המערכת הגבוהה, מה שנקרא executive function, אלא מערכת שנקרא default mode network, והיא פעילה בעיקר בשלושה מצבים, בשירותים, במקלחת, ולפני השינה.
אני במקלחת.
לא סתם אמרתי לך בבוקר, נכון? לא סתם אמרתי, קמתי בבוקר ועלה לי הרעיון.
הרעיונות שלי, כולם זה במקלחת.
אוקיי. אז אני רוצה לתת לצופים, למאזינים.
תתקלחו יותר.
לא. איך אפשר להגדיל את היצירתיות? כי מה שנמצא, שככל שאנשים משתמשים יותר בדיפולט, ופחות עסוקים בגירויים חיצוניים, הם יותר יצירתיים. והדרך היא כל יום למצוא 20 דקות. זה הכל. זה כל מה שאני רוצה מהאנשים. 20 דקות. בעיניים עצומות לתת למחשבות לזרום, ואז אנחנו רואים חיבורים בין אזורי מוח שקודם לא היו ביניהם חיבורים, וזאת למעשה הגדרה של יצירתיות, חיבור בין אלמנטים שקודם לא היו מחוברים, ואז אתם תראו שתוך 3 שבועות פתאום אתם הולכים להיות מאגר ושטף של רעיונות.
מדהים. אז הגיעה הפינה שאני הכי הכי אוהבת, והיא לא קשורה בכלל לאידיה פאונד, ואני מפתיעה אתכם לחלוטין, אז תזרמו איתי. הדבר הכי מוזר שיש לכם בתיק.
וואו, איזה ביחד אנחנו עונים?
כל אחד בנפרד, כל אחד בשלו.
לדעתי אצלה יש אקדח. אבל אני לא בטוח, היא גם ניקיטה. אבל אני לא בטוח. וואלה, אין לי כלום מוזר בתיק.
שום דבר?
מוזר?
כן.
יש לי גלויות של חברת שידוכים, שלא מזמן עבדתי איתם. זו חברה שהקימו איזה מיזם מעניין של זה, ויש לי לא מעט גלויות בתיק של זה.
לי יש ריח. לא, כאילו, יש לי איזה מין בקבוקון כזה, שפעם קיבלתי בכנס, שפותחים אותו והוא עושה ריח של ים.
אוי, זה מקסים.
גיל... אפשר לבדוק אם את רוצה, לדעתי.
ריח ים, זה את חייבת.
אבל זה נשמע מגניב.
אני רוצה להריח.
לא, כבר לא מריחים אותו לצערי, אבל אני עדיין מחזיקה אותו, אבל הים כבר עלה.
נאחזת.
המאכל שבחיים לא תאכלו.
וואי.
לי אין כזה.
אין לך ברוקולי, הכל?
אין לי.
באמת, אני לא אגע בקוסמת, גם אם ימות העולם.
גם בעלי לא יכול לגעת.
אני לא מסוגלת לגעת בקוסמת, יש לזה ריח נוראי.
נורא, נורא, נכון.
אני אצלי זה תלוי כמה אני רעב.
באמת?
אין לי שום, אני הייתי בסין, לא היום שכולם נוסעים לסין, לפני מעל 20 שנה, קצת מעל 20 שנה. אני אכלתי שם דברים, שאין דברים כאלה. ואני היום לא מוצא משהו, שאני אומר, בזה אני לא נוגע. כאילו, היה לי את זה פעם, שאשתי הייתה שמה קליפות לימון, שאשתי בשלנית על, אבל קליפות לימון, כאילו זה היה תקופה שזה היה לא בא לי טוב, והיום גם זה נראה לי סבבה.
טוב, לירז בטח תבחר במדוזה.
לא, אז זה, האמת שהיה מאכל, איכשהו מהילדות אני לא אוהבת אותו, שזה פלפלים ממולאים. זה לא, לא, לא יכולה, לא יכולה להריח את זה, לא, לא, לא טעים לי, לא אוהבת את זה. כזה עם אורז ובשר, אני לא סובלת את זה.
זר.
אז אם כל המאכלים וככה הבאתם לי את השוונג, תקשיבו, אני גיליתי שיש אנשים מאוד 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 מוזרים, בכל מה שקשור לקרמבו, אמיתי. איך אתם אוכלים את הקרמבו שלכם?
כמובן שמההתחלה ואז הביסקוויט.
מלמעלה ואז הביסקוויט בסוף?
אני קודם את הביסקוויט.
לירז, מה זה אומר פסיכולוגית הדבר הזה? מהסוף להתחלה? מההתחלה? באמת?
בלינקדין.
כי הפתעתי אותך לגמרי עכשיו עם השאלה הזאת.
זהו, פחות, כי פרסמתי על זה פוסט.
לא ראיתי, מודה שלא ראיתי.
גדל.
ואז בפוסט הזה כל אחד כתב לי איך הוא אוכל את הקרמבו שלו.
אוקיי.
הרעיון של הפוסט היה לבוא ולהגיד, חברים, בואו, קרמבו זה לא כזה טעים. אבל מה שעושה אותו טעים זה הטקסיות, כי הטקסיות מייצרת לנו ציפייה. כי כשאת עושה טקס לפני שאת ניגשת לאכול, זה מעריך את הזמן. ולמעשה, הפוסט הזה היה מחקר שנעשה, שהראו, את זוכרת שפעם היה לקרמבו עטיפות אישיות?
נכון.
אז מסתבר שבגלל שקרמבו הוא כל כך עדין, היו נשים במפעל, ארבע נשים שפשוט היו עוטפות את זה אחת אחת, ואז החליטו שזה כזה לא, לא, לא הגיוני לעשות להם את זה, אז הם החליטו לעבור לעטיפות ככה שהן לא אישיות, ואז הנשים התלוננו בלי סוף שהקרמבו לא אותו טעם. וזה אותו טעם, זה אותו קרמבו, אבל זה מראה שעצם הריטואל, יש ממש עניין סביב הריטואל, שאני מורידה את זה, ואז אנשים גם היו מספרים לי איך הם היו לוקחים את זה ומיישרים את זה שעות.
יש אוספים.
תקשיבי, אני הייתי עושה בתור ילדה כדורים, הייתי מיישרת את זה ועושה כדורים.
אז הנה, אני הייתי בלם. אז זהו, אז זה כל העניין של הריטואל, כי בואו, קרמבו זה לא כזה טעים.
מעדן.
חולקת עלייך, מעדן. קרמבו, אבל רק וניל.
מעדן.
טוב, אז חייבים להציב יעדים, ככה לקראת סיום, כי אנחנו אנשים רציניים בסופו של יום, סוג של. אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, היעד הבא בעולם שאתם נוסעים אליו.
אני יפן, אני יודעת.
קל.
כן, פשוט כבר יש...
גיל.
זה לא סגור עדיין, אבל הוויז'ן זה חודשיים קרוונים באמריקה.
בהצלחה. אז תודה רבה ללירז, ותודה רבה לגיל.
תודה רבה.
ותודה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
חלון לעולם החדשנות, בהגשת ענת סמוראי. הפודקאסטים של 103 FM.